שלום, היום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל ותפארת סלומון, אירחנו את אוריה מבורך, דוקטורנטית לימודי מגדר ומחברת הספר מה את מבקשת. ובפרק זה ניסינו להבין את ההשפעה של הפמיניזם ושל המחשבה הפמיניסטית והשוויונית על עולם הדייטינג, הזוגיות והמיניות. וניסינו להבין בעצם איך ההשפעה על תחום הזה פוגעת ביחסים התקינים שבין גברים לנשים והורסת לכולנו את אחד הדברים הכי נפלאים בחיים, הזוגיות והחיבור הנפלא שבין גבר לאישה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות. היום תמיר דורטל ותפארת סלומון משוחחים עם אוריה מבורך על עוד משהו שהוא מאוד הושפע מהפמיניזם, והוא הרומנטיקה, היחסים שבינו לבינה. אנחנו בעצם בפרק הזה ננסה לבדוק איך הפמיניזם השפיע על כל עולם הדייטינג, על גם התחום ככה שמשיק להטרדות מיניות, על מה אנחנו מציעים לגברים בתחום הזה, לנשים, ומה השתבש בעיקר. שלום.
שלום. איזה כיף, איזה כיף תפארת שאת איתנו. אני רוצה להגיד למאזינים שאנחנו נעלה פה הרבה בעיות וננסה לתאר אותם תיאור עומק ולראות מאיפה הם נובעות, אבל אל תאמרו נואש, יהיה גם קצת פתרונות בסוף. נכון תפארת?
לגמרי.
אז דבר ראשון שאיתו נתחיל זה בעצם לשאול, לאן הרומנטיקה נאבדה פעם ככה במאה ה-16, רומאו ויוליה, שרו סרנדות וכו וכו, ואנחנו ככה מכירים גם את תרבות יוונית, וגם מהתרבות שלנו בשיר השירים, הרבה מאוד רומנטיקה, הרבה מאוד אהבה, ונראה שמשהו ככה בתוך הפמיניזם גרם לכל מין להתגדר בנוצות שאולי לא שייכות לו. קצת משהו השתבש שם בתוך הזוגיות והמיניות והדייטינג בין גברים לנשים. ננסה להבין, אז איפה הרומנטיקה?
אולי באמת קודם נתאר קצת את השטח.
אז אני חושבת שאם מסתכלים על השטח, באמת רואים ירידה משמעותית באחוז הגברים שמתחילים עם נשים. יש תחושה מאוד מאוד חזקה של חשש.
וגם באחוז האנשים שמתחילות עם גברים?
זהו, אז דווקא את זה רציתי להגיד, ולצערי, לא מספיק נשים שמתחילות עם גברים. אני מאז ומעולם מאוד דוגלת בגישה שאם מישהו מצא חן בעיניי, אין סיבה שאני לא אתחיל איתו. והתחלתי עם כמה וכמה גברים בחיי, / בני זוג לשעבר, ונוכחי. ומשום מה, חברות שלי עדיין מסתייגות מזה. הן אומרות, לא, את הצעד הראשון הוא צריך לעשות, או לחלופין אני לא רוצה להראות יותר מדי התלהבות. ואותי זה מאוד מצר, כי אנחנו לוקחות אחריות בכל כך הרבה נושאים, ואנחנו דורשות הזדמנויות שוות, ואת הפתיחת דלת הראשונית ועוד לאחר מכן, אז למה לא גם בהקשר של דייטינג?
אז אותי גם מצייר שנשים פחות יוזמות בהקשר של רומנטיקה, אבל גם מצייר אותי שגם גברים פחות מתחילים עם נשים, ואנחנו חושבים פה, אני חושבת שלושתנו, שאפשר קצת לראות בפמיניזם את הגורם לירידה הזאת, ואני חושבת ששלושתנו מסכימים שזה בעיה. מה אתה אומר, תמיר, היית רוצה שיותר יתחילו, או שזה טוב שזה ירד?
אני חושב שהפמיניזם עשה איזשהו תהליך מאוד משמעותי בלבוא ונקרא לזה להעצים נשים, או בכלל להוציא אותם להרבה מקומות שהם לא היו בהם בעבר. אבל אולי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על התחום הרגשי או התחום המיני, משהו בביולוגיה הבסיסית שלנו ובמבנה המוח כנראה עדיין גורם לנו לרצות את מישהו בלתי מושג, כי אז הוא כאילו קצת מעל הליגה שלנו, או קצת גורם לי להרגיש שהצלחתי להשיג את מישהו לא מושג, וכל מיני דברים כאלה. ואם אנחנו נבוא וננסה לעשות יותר מדי רציונליזציות, וננסה יותר מדי להבנות את התחום המיני והתחום הזוגי בצורה יותר מדי חלקה, טובה, הרמונית, משהו שמתפספס, כי דווקא הרומנטיקה והדברים האלה הם דברים שמאוד משחקים על הביטחון העצמי שלנו. והביטחון העצמי הוא משהו שרוצה להשיג את הקצת יותר, ולא את בדיוק מה שאני יכול להשיג.
אבל בתכלס, מזה נובע שאתה רוצה שגברים יותר יתחילו, יישארו איפה שהם היום במגמת ירידה?
דבר ראשון, אני חושב שאם אישה תתחיל עם גבר, אז אלה אם כן היא באמת הרבה מעל הליגה שלו, אז הוא לא יזרום איתה. זאת אומרת, הוא יגיד לעצמו, כנראה שהיא לא שווה אם היא מתחילה איתי, כי כאילו אם היא הייתה באמת מישהי שווה, אז היא הייתה אולי רומזת, אולי זה, אבל היא לא הייתה באמת לוקחת את הצעד הראשון. מישהי שלוקחת את הצעד הראשון, היא כנראה מישהי נואשת.
מעולה, ופה נכנסת באמת לסטיגמות מגדריות.
סטיגמות זה דבר חיובי ונהדר, ואני ממש ממליץ לאנשים להשתמש בו. יש הרבה פעמים ניסיון לבוא ולשחוט פרות קדושות. אבל הסטיגמות באות ומלמדות אותנו הרבה פעמים דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד לבד. המציאות היא מורכבת מדי, היא מלאה ביותר מדי פרטים, וכל הסקה מתוך המציאות של כלל מתוך פרטים היא באיזשהו מקום סטיגמה. גם מחקרים הם יכולים להיות סטיגמה, כי בסופו של דבר אנחנו מכירים את זה שמחקרים ממותים, אבל הרבה פעמים דווקא הסטיגמות של הבדיחות, של השפה הגסה, של הדברים שלא אומרים, לא ברשתות החברתיות ולא באיזשהו מקום אחר, אלא כותבים אותם דווקא באיזה בדיחה או באיזה ממ או באיזה מערכון של אדיר מילר, דווקא הם הדברים שהכי מלמדים אותנו על המציאות ועל האמת. כי אנחנו צוחקים מהם, והצחוק הזה הוא איזשהו מבחן של המציאות. אז אין לי שום דבר נגד סטיגמות, אני דווקא בעד סטיגמות, אני חושב שככל שנשתמש בהם יותר, אנחנו נוכל לשפוט את המציאות בצורה הרבה פעמים טובה יותר, כי שוב, אין לנו כלים, המוח האנושי הוא מוגבל, ונקודת המבט שלנו היא גם מוגבלת וגם משוחדת, ואם אנחנו מבטרים על הסטיגמות ואומרים בוא נשפוט כל דבר לגופו, הרבה פעמים אנחנו נגלה, כמו שהרבה מאיתנו מכירים, שהסטיגמות הן בסופו של דבר הרבה יותר נכונות מאשר ההסתכלות הילדותית ששופטת כל מקרה לגופו. זה עצוב, אבל זאת האמת בעיניי.
זהו, ואני חייבת להגיד, כנראה שהחוויה שלך שאישה מתחילה איתך, היא שונה ממה שאישה מתחילה באמת. כי אפשר להתחיל עם מישהו ולרמוז בצורה מאוד מאוד פלרטטנית ומאוד מאוד מעניינת, שאת מעוניינת שיתפתח כאן משהו מעבר, מבלי לצאת נואשת או חסרת ביקוש בשוק.
כן, אבל מצד שני, אני חושב שגבר אינטליגנטי יבין מתי היא מתחילה אותו בצורה לא נואשת, וזה עדיין נואש. כלומר, זה עדיין נואש עצם זה שהיא מתחילה איתו.
ולמה כשגבר מתחיל זה לא נואש מצידו?
כי זה התפקיד שלו. כי זה התפקיד שלו. בעצם הוא מטרתו לבוא ולכבוש את הלא מושג. ובעצם אנחנו רואים את זה גם מבחינה חברתית, ולאורך, אני חושב, אלפי שנים אחורה, הגבר היה צריך להוכיח את המעמד החברתי שלו, ורק אז הוא זכה באמון של האבא של האישה, שאמר, אתה מספיק טוב בשביל הבת שלי. ואז בתקופה המודרנית זה הפך להיות יחסים שהם לא באמצעות צד ג' שנקרא האבא, אלא יחסים שהם הדדיים. וביחסים האלה עדיין אנחנו רואים שאישה תבוא ותרצה מישהו שהוא מוערך. מישהו שהוא מוערך על ידי הסביבה שלו, מישהו שהוא עם סמלי סטטוס, או מישהו שבכלל הצליח בחיים. ואם מישהו הזה סתם יחשוב שבגלל שהוא נראה טוב או משהו כזה, אז תרצה אותו? אולי, אבל כנראה באחוזים הרבה יותר נמוכים. ובאופן כללי אני חושב שכשגברים שהם לא מפותחים או שהם לא באמת אף פעם חשבו על הסוגיות האלה, חושבים מתי מישהי תרצה אותם, זה כי הם יראו טוב. למה? כי הם חושבים מהעיניים הגבריות שלהם. למה הם רוצים מישהי? כי היא נראה טוב. אז למה הם חושבים שמישהי תרצה אותם? כי הם נראים טוב, אבל זה פשוט לא נכון.
יש כאן שני נושאים שאני רוצה להתייחס אליהם. הראשון הוא הסטיגמה הזאת של הגבר הוא הכובש, שאני חושבת שזו הבנייה חברתית נוראית שגורמת לנו להרבה מאוד בעיות, במיוחד בהקשר של דייטינג.
רק שימו לב, מאזינים יקרים, תמיר לא חושב שזאת הבנייה חברתית, הוא כרגלון נשען על ביולוגיה ואבולוציה. לעומת זאת, תפארת ואני, פמיניסטיות שכמנו חושבות שזאת הבנייה חברתית.
אז באמת התפיסה הזאת שהגבר תפקידו לכבוש את האישה, בין אם זה בהסתכלות הזאת של אין אישה שלא נותנת, יש גבר שלא יודע לקחת, שזה משפט נוראי שעוד שמעתי אותו לפני 5 שנים נאמר על ידי מישהו שהיה אז בשנות ה-30 לחייו, ולצערי עדיין מאוד מאוד נוכח וקיים בחברה כתפיסה וכקו מנחה איך להתנהל אל מול נשים בהקשר של דייטינג. ואני גם רוצה להתייחס למה שציינת בהקשר של תפקיד הגבר הוא זה שצריך לעשות את הצעדים האלה. אם אני מעוניינת במשרה מסוימת, אז אני אעשה את הכל כדי להראות שאני מעוניינת בה. לא בצורה נואשת, כי אני מוצר חם בשוק ויש עוד אלפי חברות שמעוניינות להעסיק אותי. אבל אני כן אעשה את אותם הצעדים שהם אקסטרה כדי ליצור עוד יותר תחושת עניין ורצון מצד אותה חברה שאני רוצה שיעסיקו אותי. באותה הצורה בהקשר של הדייטינג, אם יש מישהו שאני מעוניינת בו, אז אני עזרה את הזרעים כדי לוודא שהוא יודע שאני מעוניינת. זה אותו המשפט שאומר, הספונטניות זה תוצר של התכנון הכי מדויק שיש. כדי שיהיה ספונטני בצורה הכי טובה, צריך לתכנן את זה. כל רעיון נשתל על ידי זה שאני וידעתי שהצרכים, הרצונות והעניין שלי ברורים לצד השני. ככה גם בדייטים בעיניי.
אני לפני כמה חודשים שאלתי בדף של הפרקסת את העוקבים של הדף, למה לדעתכם גברים באמת הפסיקו להתחיל, למה אנשים התחילו להפסיק אחד עם השני, אבל בעצם זה גברים שפחות מתחילים עם נשים, וקיבלתי הרבה תשובות, בניתי מזה באמת גם סרטון שהעליתי ליוטיוב, ובאמת רואים עשר, יש שם 10 תשובות, והרבה מהן מתייחסות למגדר, תשובות סופר מעניינות. אחת התשובות שאני חושבת שכדענו להתמקד בה, זאת החוויה שנשים מתארות אותה בתור הטרדה. הן בעצם אומרות, אנחנו יודעות שהגבר הזה לא הטריד אותנו מינית מבחינת החוק, אבל זה נחווה אצלנו כהטרדה על אותו רצף של הטרדה מינית. הוא בסך הכל אמר לי איזושהי מחמאה, אבל אני מרגישה שזאת הטרדה. התשובה הזאת הגיעה גם מנשים וגם מגברים. עוד תשובה שהתייחסה למגדר, ואני חושבת ששווה לנו לפתוח אותה ולבדוק אותה, זו תשובה שהתייחסה לתפקידים. בדיוק מקודם תמיר אמר לנו על התפקידים, ופה באמת המגיבים כתבו דווקא שגברים כבר פחות מאמינים היום בתפקיד הזה. הם פחות מזוהים עם התפקיד הכובש, עם התפקיד המצ'ואיסטי אולי, ויש לנו היום סוג אחר של גבריות חדשה, אולי אפילו נשית יותר, ומהמקום הזה הם פחות מזדהים עם הבובה, מה את עושה היום בלילה. אז כשגבר בעצם כבר לא מזוהה יותר עם התפקיד הכובש, עם התפקיד האקטיבי, עם התפקיד המחזר, אז זה יכול לנבוע משני מקומות. זה יכול לבוא ממקום שהוא בעצם אומר, טוב, שנשים יתחילו איתי, יאללה, נשים היום כאלה אקטיביות, אז אני אתפוס עמדה יותר פסיבית בהקשר הזה. אבל זה יכול גם לבוא מתוך מקום של, אני אקרא לזה אפילו שנאת גבריות, או מיזנדריה, כמו שאומרים, שזה בעצם באמת לראות את התכונות הגבריות היפות האלה בעיניי, כן? של לכבוש, של להיות אסרטיבי, של להוביל, ולא להתחבר אליהם, באמת לא לרצות להיות בסיטואציה שבה אתה הגבר. אנשים באמת, העולם, אני חושבת היום הולך באמת למקום נשי יותר. הדיבור על גבריות רעילה הפך להיות מאוד פופולרי, ולפעמים מזהים גבריות רעילה עם עצם הרצון לבוא ולהציע למישהי להיפגש.
אני גם חושבת שכנראה העובדה שיש פעמים רבות תגובות שליליות לזה שגבר מתחיל איתך, יכול גם כן להרתיע הגברים. עכשיו, אני הכי מפרגנת שגברים מתחילים איתי. אני יכולה לפרגן אבל ולהגיד תודה, אני לא מעוניינת. הנקודה היא שאני אומרת את זה ממקום שבאמת אומר, אבל תודה על המחמאה, או כל הכבוד על המהלך, או על האומץ, כי אני יודעת שזה באמת דורש המון אומץ להתחיל כבר עם אישה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו או בצורה פשוטה כבעבר. ובמקביל אבל, לי מאוד חשוב אותן הבניות שדיברנו עליהן קודם, לא יהיו נוכחות בשיח. אני לא רוצה לשחק אותה קשה להשגה, בצורה שהיא גורמת לגבר לחשוב, פשוט תחזר קצת יותר, ואז אני אענה לך. אלא הפוך, אם אני אומרת לא, אז אני מציבה כאן גבול מאוד מאוד ברור, של אני ממש לא רוצה את החיזור הזה, ואני לא מעוניינת בו, על אף זה שנקטת בצעד אמיץ, ועשית את המהלך הראשוני, כל הכבוד, אבל לא תודה. ואני חושבת ש... כשגבר מתחיל בצורה באמת מכבדת ונעימה לאישה, אז הענות מצידה, גם אם היא שלילית, תתקבל בצורה מובנת, והוא ימשיך הלאה וכנראה גם ימשיך ויתחיל עם עוד נשים בהמשך חייו. לעומת זאת, אם הוא יעשה את זה בצורה שהיא לא נעימה, והאישה מרגישה מוטרדת, אז כנראה שיש בעיה בטקטיקת התחלה שלו. משהו כאן לא היה טוב.
נכון, תפארת, אבל אני רק חייבת להגיד שקיבלתי בעקבות השאלה הזאת בפייסבוק הרבה פניות גם בפרטי, וזה היה נשמע שיש באמת גברים שהם מתנסחים בצורה מאוד עדינה, אנשים סופר רגישים ועדינים, ועדיין חוששים להתחיל כדי לא להתאפס מטרידים. ואני באמת חושבת שזה קשור כן לאיזושהי תופעת לוואי, שהפמיניזם מחדיר לנו לתוך החברה של באמת מאבק, מאבק בין המינים, גברים ונשים נתפסים כאויבים אחד של השני, שאלתם את עצמכם באמת, אני אגב אף פעם לא הבנתי, למה אם גבר מתחיל עם מישהי והיא לא מעוניינת, למה היא צריכה להגיב בצורה כזאת קשה? למה היא צריכה להשפיל אותו? לא הבנתי את זה, באמת רציונלית, אני לא מבינה את זה. לא מצליחה להבין את זה, אבל ההסבר היחיד שיש פה, זה שזאת בעצם מלחמה, זה איזשהו מאבק, והוא הפסיד והיא ניצחה. הסיטואציה הזאת ממוסגרת במסגרת של יחסי כוח.
אני גם חושבת שזה אבל נובע מהמקום הזה, שאומרים לנשים, את צריכה לשחק אותה קשה להשגה, ואומרים לגברים גם שזה חלק ממשחק, אתה צריך לחזר אחריה, ואם היא משחקת אותה קשה להשגה, אז אתה פשוט צריך לעשות קצת יותר מאמץ, אתה צריך להראות קצת יותר רצינות, ולהיות הרבה יותר אגרסיבי, בצורה נעימה. עכשיו, אותה אגרסיביות בעיניי כבר לא רלוונטית כיום, כי אם אני מציבה גבול ברור ואומרת, אני לא מעוניינת בחיזור הזה, אז אתה לא צריך לכפות את עצמך עליי, או לדחוף את עצמך עליי. לי קרו מספר פעמים של אנשים שאמרתי הם בצורה מאוד מאוד ברורה, ומאוד חדה וקרה, אני לא מעוניינת. ואז הם מתחילים לבוא ולתרץ לי, את שופטת אותי על המראה שלי, את מחליטה שזה לא מתאים על סמך מפגש אחד, תני לי הזדמנות, את קרה, ובהצלחה לך למצוא מישהי, ואת כנראה תישארי לבד כל חייך, והם הגיבו בצורה מאוד מאוד חריפה, קשה ולא נעימה. עכשיו, א', מעולם לא דגלתי בשיטה של תודה, אבל יש לי חבר, כי לא, יש לי זכות להגיד לא, בלי קשר להאם אני בזוגיות או לא. זהו, אני לא רכוש של אף אחד, וזה שיש מישהו בחיי או אין מישהו בחיי, לא צריך להיות כאן רלוונטי בכלל.
מבריק.
מנגד, אם אני אומרת לך לא, זה בגלל שאני יכולה לקבל החלטה על סמך ההיכרות השטחית שהייתה בינינו, או ההיכרות המעמיקה, תלוי בהקשר ובסיטואציה, ולהגיד, נראה לי זה לא מתאים, ואתה מתפקידך לקבל את זה. אני לא משחקת כאן את המשחק הזה, כי אני לא מאמינה שהמשחק הוא נכון או רלוונטי בהקשר של התנהלות נכונה בין גברים לנשים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. השאלה היא בסופו של דבר, למה אותם אנשים ממשיכים עם אותה טקטיקה? כלומר, אם הטקטיקה הזאת, או האסטרטגיה הזאת, נגיד אני נלך לתחום של תורת המשחקים, אם זאת אסטרטגיה שהיא לא דומיננטית, אלא אסטרטגיה שכל מה נכשלת, למה שהם ממשיכו בה? אז כנראה שהעולם הוא לא כזה דומה למקומות שאותם, או אני או את מכירים, והם מקומות שהם הרבה יותר באמת של משחק. זאת אומרת, כנראה שהעולם עדיין משחק משחק של הקשה להשגה. ואולי באמת יש אנשים מאוד בוגרים שיודעים לבוא ולהעצים את הצד השני, או להגיד לא גם בצורה לא גסה, אבל כנראה שהמסע ומתן הזה שאותם אנשים עושים, כנראה הוא מוביל אותם לאנשהו, וכנראה הם כן קיבלו מספרי טלפון או הענות בעקבות המסע ומתן הזה, או שזה נובע מתוך מקומות של ביטחון עצמי. לכן, אני חושב שהניסיון לתקן את העולם בצורה רציונלית, או בצורה כזאת,
חינוכית.
כן, חינוכית, או מלמעלה למטה, לעשות להראות לכולם איך הדברים יכולים לעבוד, או כמה שזה היה נפלא אם זה היה עובד אחרת, אולי הם נידונים לכישלון, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לחנך אחוזים כל כך גדולים מהאוכלוסייה, שישנו את האסטרטגיה שלהם, ושהאסטרטגיה הקודמת לא תעבוד, שזה נראה לי כמו משהו שהוא ככה מאוד נחמד לחשוב עליו, אבל אין לו שום התכנות מעשית.
אבל אני חושבת שאנחנו נוכל ללמוד הרבה אם ננסה לנתח איך הגענו למצב הזה. לא בהכרח אולי להציע איזושהי מדיניות כמו שתמיר אוהב ואולי כמו שתפארת אוהבת, אלא לדבר באמת על הגורמים. ואני חושבת שאפשר לאתר את המקור לבלגן הזה שאנחנו נמצאים בו היום של משבר הרומנטיקה, כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20, שבשנות ה-70 הופיע על הבמה הפמיניסטית המושג האישי הוא הפוליטי, מייחסים אותו לפמיניסטית בשם קייט מילט, אבל מהר מאוד הוא התפשט והפך להיות ממש סיסמה שמשתמשים בה באופן מאוד מאוד פופולרי. מה שהסיסמה הזאת אמרה במקור, לדעתי, למרות שיכול להיות שבאמת קייט מילט התכוונה למשהו אחר, אבל אני רוצה בעצם להגיד, בואו נחזור באמת למשמעות המקורית שלה, ולא נרחיק לכת איתה למחוזות שגויים. מה שהסיסמה הזאת אמרה במקור, היא אמרה את הדבר הבא. היא אמרה, נגיד שיש פה איש ואישה שעכשיו מתווכחים מי צריך להישאר בבית עם התינוק החולה. והוויכוח הזה בעצם בא המשפט האישי הפוליטי ואומר, הוויכוח הזה הוא לא רק אישי, הוא לא רק למי יש כוח ולמי יותר חשוב שהוא יהיה עכשיו בעבודה בצורה ניטרלית מבחינה מגדרית, אלא צריך לקחת בחשבון את הקטגוריה המגדרית, את העובדה שיש פה גבר שמתווכח עם אישה, ולהבין שיש פה פוליטי. פוליטי זה בעצם אומר איזה שהם יחסי כוח שמופעלים, שמכוונים את האישה אולי בסוף כן להישאר עם התינוק, ואת הגבר ללכת לעבודה. והאישי או הפוליטי בעצם בא ואומר, אל תחפשו את הפוליטי, את הדיכוי רק במרחבים הציבוריים, אלא תכניסו את המשקפיים האלה גם לתוך הבית, גם לתוך הזוגיות שלכם. אבל המשמעות המקורית הייתה, זה לא שעכשיו זרובבלה וזרובבל, עכשיו בעצם נלחמים אחד בשני, וזרובבל הוא חזיר שוביניסטי, והוא אומר לה להישאר בבית, ואיזה דקעני הוא. אלא המשמעות המקורית הייתה, בוא נבחן את כל המערכות שמקיפות אותנו, החל מבאמת מיסוי על הכנסה עודפת, החל מנקודות זיגוי במס הכנסה, וכלה באמת באופציה של חופשות לידה בעבודה, ואיך הבוס שלך מתייחס לעובדה שאתה נשאר בבית. בוא נבחן את זה, וביחד, ביחד ננסה להגיע לאיזושהי תובנה, לאיזושהי אמפתיה, לאיזשהו פתרון. לעומת זאת, היום האישיו הפוליטי, אני חושבת שזה באמת בהשפעת הגל השלישי שדיברנו עליו במפגש הקודם, היום האישיו הפוליטי מרחיק לכת הרבה יותר מדי, וכבר במקום לדבר על בואו נחיל את המשקפיים הפוליטיות על הזירה הארגונית או על המרחב התרבותי, אנחנו מכילים אותה על הבן זוג. עכשיו הבן זוג הוא בעצם האויב שלי, ולכן הרבה פעמים רומנטיקה הולכת ביחד עם מאבק. אנחנו אגב דיברנו עכשיו רק על השאלה למה גברים לא מתחילים עם נשים, אבל בואו נדבר תפארת באמת גם על הסיטואציה של הדייט. גם בדייט אנחנו מרגישים את המלחמה הזאת, נכון?
ואיך זה בא לידי ביטוי?
אז למשל ראיתי לפני כמה זמן כותרת בוויינט, שמישהי כותבת, לעלות אליכם הביתה בדייט הראשון, תחלמו. ואז אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, למי את כותבת את זה? את כותבת את זה לאיזשהו גבר, שהוא אמור להיות אהבת חייך. את יוצאת עכשיו לדייט כדי למצוא אהבה, ולגבר הזה את יוצאת מראש עם איזה שם חרבות, וצועקת עליו, תחלום! וכאילו, רגע, שנייה, אנחנו לא מדברים פה על זירת קרב. או למשל, באמת סוגיות של מי בא לאסוף את מי עם הרכב, האם זה פוגע, האם זה מעליב שהוא מציע לאסוף אותי, האם הוא צריך לקבל את זה בברכה שאני... ובאמת החוויה היא של אני צריכה להוכיח משהו למישהו, הוא צריך להוכיח משהו לי.
אוריה, זה נכון שאנחנו לא מדברים כאן על שדה קרב, אבל דייט ראשון קצת מרגיש לפעמים כמו שדה קרב. כי את מגיעה, ויכול להיות שהכל יהיה מאוד מאוד נעים ומאוד נחמד, והבחור מקסים ורגיש וקשוב ואכפתי. אבל את קצת מפחדת שאם תראי קצת יותר מדי פלרטטנות, או אם יהיה קצת יותר מדי מגע, את עלולה לתת לו את המסר הלא נכון, והוא יצפה שאת מוכנה לשלבים מסוימים, שאת עדיין לא מוכנה אליהם מבחינה נפשית. כי כרגע את נהנית פשוט מהמרחב הרומנטי ומהפלירטות, והוא מבחינתו אומר, אוקיי, זה אומר שנגיע עכשיו לשלב המיני. עכשיו, השלב המיני כמובן הוא רחב ויש הרבה מאוד אפשרויות בתוך זה. ועדיין, בראש שלך את מפחדת, אוקיי, אם אני אנשק אותו. האם זה מבחינתו אומר שאני מוכנה גם לעוד דברים, מעבר לכך, ויכול להיות שאני עדיין לא בטוחה שאני רוצה לנשק אותו, ומה אם הוא ינסה לנשק אותי עכשיו, ואני עדיין לא רוצה, ומה אם הוא ינסה עכשיו לחבק אותי, ואני לא מרגישה בנוח עם זה, ומה אם נשב באזור מבודד וזה רק שנינו, ופתאום הוא ישלח ידיים, ואני ממש לא נמצאת במקום הזה, מה אם הוא יקרא את הסיטואציה לא נכון, ואני מפלרטטת, אני מנסה ליצור את האינטימיות, הוא מנסה ליצור את המיניות.
אז אולי באמת כן יש כאן מאבק בין אינטרסים, זאת אומרת, הגבר אולי יותר מעוניין לטווח הקרוב, לטווח הקצר, להגיע למיניות, והאישה מעוניינת לטווח הקרוב יותר להבין אם היא בכלל בוטחת לבן אדם הזה, אם בכלל היא רוצה איתו איזשהו קשר. זאת אומרת, האופן הגברי לחשוב על סיטואציות הוא אופן הרבה יותר בינארי. אני כן מוכן לשכב איתה או אני לא מוכן לשכב איתה, אבל האופן הנשי הוא הרבה יותר רחב, זאת אומרת, האם אני רוצה להמשיך איתו בכלל לדייט הבא, האם אני רוצה לגעת בו, האם אני רוצה לבטוח בו, בכלל האם נראה לי שאנחנו הולכים עכשיו לאיזשהו קשר ארוך טווח מאוד מאוד, או סתם לתת לו איזו הזדמנות, כי ככה אני עוד לא בטוחה לגביו.
כן ולא, כי יכול להיות שהאישה גם כן מעוניינת במפגש מיני, במפגש הראשון שלהם, אבל היא רוצה שזה יקרה כשהיא באמת מרגישה מוכנה למקום הזה. והגבר פעמים רבות מגיע לכך הרבה יותר מהר והרבה יותר מוקדם ממה שהאישה. ולכן ציינתי את מה שציינתי מקודם, שהאישה צריכה לזרוע את הזרעים למה שהיא רוצה ומצפה לו. בדיוק כמו שפלירטות יכול להתחיל מאישה, ואז אחר כך שהגבר כביכול ייקח את המושכות לידיו ויעשה את זה בצורה הרבה יותר אקטיבית. אבל הספונטניות היא תוצר של תכנון מראש. אז אם אני מעוניינת שמשהו יקרה, כן, אני מתנהלת לאורך כל הערב בצורה שמראה שזה יכול להוביל לשם. זה לא אומר בהכרח אבל שזה יקרה. וזה שנפגשנו ב-8 בערב לא אומר שב-11 אנחנו נגיע למיטה. זה פשוט אומר שבוא נראה איך הערב הולך. כן, מעניין, מגניב, לא מבטיחה שום דבר לכאן או לשם, באותה רמה שגם אתה לא מבטיח שום דבר לכאן או לשם. אם הערב הוא הדדי, והוא נחמד, והוא מאפשר, אז לך תדע, השמיים הם הגבול מבחינת האפשרויות. אבל חלילה ששום צד לא יכפה את הציפיות שלו על הצד השני.
אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה לשימוש של פרשנות יתר של המושג האישי או הפוליטי. גם בהקשר הזה של מערכות יחסים, אני קראתי לפני כמה זמן טור של אודטה, שהיא קיבלה איזשהו מכתב מאישה שמספרת לה על גבר שהתחיל איתה באיזושהי פלטפורמה, והוא כמובן סיפר על עצמו שהוא מרוויח טוב, והוא החמילה על המראה שלה, והם נפגשו, וכבר בדייט הראשון הגיעו למיטה, למחרת הוא כבר הציע לה לבוא למפגש עם חברים שלו, והכל היה מקסים, ויום אחר כך הוא זרק אותה. היא ניסתה להשיג אותו בטלפון, הוא לא ענה לה, וכשהוא ענה זה היה בקור, ואחר כך הוא שלח לה הודעה, אני לא יודע למה, אני לא מצליח להסביר לעצמי, אבל זה לא ילך בינינו. עוד זה, קודם כל, עד עכשיו אני חייבת להגיד, הפרטים שהופיעו במכתב שהיא קיבלה עוד איתה, הפרטים האלה נשמעים לי, פרטים מאוד מאוד רגילים, היה פה איזשהו קשר שלא הצליח, שלא הבשיל, שניסה ולא התקדם. לעומת זאת, עוד איתה לקחה את זה באמת למקום הזה, שלפרש את הגבר בתור איזשהו דוש שרוצה לנצל אותך מינית, והוא בטח מההתחלה תכנן את זה, והוא לא באמת מליין, הוא רק הציג את עצמו ככזה, והסיפור עם החברים שלו היה רק כדי שיוכל להשוויץ בפניהם, שהוא יוצא עם אישה כזאת שווה, וכל הפרשנות של עודטה הייתה בעיניי כל כך לא הכרחית, שוב פעם להציג את הגבר בתור איזשהו אויב, איזשהו נצלן, כאילו שזאת ברירת המחדל של הטיפוס הגברי הרומנטי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז בגלל הניגוד אינטרסים הזה שאני הצגתי מקודם, אני חושב שיש משהו במפגש הדייטי של, נקרא לזה העולם הליברלי, העולם החילוני, שהוא פגום מיסודו. זאת אומרת, אולי באמת הגבר רוצה יותר מין באופן מיידי, והאישה אולי רוצה לדחות את זה, או בכלל רוצה להבין מי נגד מי ומה היא רוצה בשלב הראשון. ומשהו שאנחנו חייבים לזכור בשלב הזה, זה ש... זה כמנגנון ביולוגי לגמרי, אנחנו מכירים את זה מתחום ההורמונים אצל גבר, מיד אחרי פורקן יש איזשהו סוג של או התרחקות או הרדמות או חוסר עניין, והדבר הזה יכול להיות מלווה לא רק בכמה שניות או בכמה דקות אחרי מפגש מיני, הוא יכול להיות גם 2-3-4 אחרי, זאת אומרת כל עוד יש עוד לאן להתקדם, נקרא לזה ככה בשפה הגסה של התיכונים, לשלב הבא, אז יש איזה מין ציפייה עוד איזה משהו, ויכול להיות שעל הדרך תוך הניסיון להתקדם תיבנה רומנטיקה, אבל כשמגיעים לשיא המפגש, עוד בפעם הראשונה, או ממש בהתחלה, בכמה שבועות הראשונים, יכול להיות שבכלל לא נתנו צ'אנס להתאהבות אמיתית לקרות, ואני באמת לא מאשים את אותו דוש, גם אם הוא היה לגמרי אותנטי וזה, כשאתה הולך עם הרגשות שלך, אתה נידון להיות עבד של הרגשות שלך, הרגשות הם דבר מאוד מתעתע, ובמפגש מיני, ללא חוקים, ללא כללים, ללא ברירות מחדל, שאנחנו הולכים רק עם הרגשות שלנו, אז אנחנו עלולים, מאוד מאוד, מתוך כל הבחירה החופשית הזאת, ולא נעשה פה שום דבר בכפייה, ולא נעשה פה שום, גם אם לא נעשתה פה שום הונאה, אנחנו עתידים מאוד מאוד לפגוע בצד השני, אם אין לו אור של פיל. ואם יש לו אור של פיל, אולי הוא כבר לא יתאהב בעוד אנשים אחרים, אולי קשה לפתח זוגיות בפעם הבאה, ואז אנחנו ניכנס לתוך חברה שאנחנו מכירים בימינו אנו, של רווקות מאוחרת, של אנשים שקשה להם לבטוח באחרים, וכל החוסר אמון הזה בסוף גורם הרבה אומללות ובדידות.
ובהקשר הזה חשוב לומר עוד משהו. הרבה פעמים מסתכלים על יחסים בין גברים לנשים בתור איזה משהו שאפשר לשנות על ידי החברה. כי זה הבנייה חברתית. אבל האמת היא שיש כאן הבנייה ביולוגית. מה זאת אומרת הבנייה ביולוגית? זאת אומרת, המוח שלנו תוכנת לאורך מיליוני שנות אבולוציה, על ידי הצרכים שלנו, וגם על ידי המחיר שאנחנו משלמים על סקס. והמחיר שגברים משלמים על סקס הוא גג מחלות מין. אבל המחיר שנשים משלמות על סקס הוא להתקע עם תינוק 9 חודשים, ואחר כך להתקע איתו כמה שנים, ובעצם לגדל את ילדו של מישהו שהיא לאו דווקא מאוד מאוד אוהבת וקשורה אליו. זאת אומרת, בעוד גבר מסתכל על מפגש מיני ככמה דקות של הנאה, בלי מחיר, אישה מסתכלת על יחסי מין כווחד עניין. עכשיו, גם אם כל ההבנה החברתית הזאת תבוטל, ואנחנו נשאר עם טכנולוגיה של 121, גלולות ואמצעי מיני אחרים, ולכאורה למין לא יש שום מחיר, לא לאישה ולא לגבר, המוח של הגבר והמוח של האישה לא השתנו כל כך מהר כמו הטכנולוגיה. הם עדיין נשארו מוחות בני מיליוני שנים, ואת המוח לא ניתן לשנות, גם אם יש לנו מלא פרופגנדה מרקסיסטית שאומרת לנו שהמוח השתנה, שהחברה אמורה להשתנות ושיש שוויון בין המינים. בתחום של המוח ובתחום של הרגשות אין שוויון בין המינים. גברים ונשים מסתכלים על יחסי מין בצורה שונה לגמרי, כי המוח שלנו מתוכנת בצורה שונה לגמרי, וזה בסדר. ולכן בהקשר של זוגיות, ההמלצה היא כמובן, למנע מיחסי מין עד שלב מאוד מאוד מאוחר, כי הדרך הכי טובה בשביל אישה לבדוק אם גבר באמת רוצה אותה, זה לדחות את היחסי מין, כי ברגע שהוא קיבל את מבוקשו, זה לא שהוא מתרחק כי הוא רוצה להתרחק, הוא מתרחק כי פתאום כבר אין לו את הדרייב של לאן להתקדם, וזה כנראה מה שיוצר את ההבדל האמיתי בין גברים לנשים. בעוד הגבר רוצה להתקדם, האישה רוצה לבחון את הגבר, אם הוא מספיק טוב, אם הוא מספיק חשוב לה, אם הוא מספיק מישהו ששווה לבטוח בו, ובאמת לשלם את המחיר הגדול הזה, בשביל להיות בקשר איתו.
תמיר, נראה לי שזאת אולי הפעם הראשונה שהסכמתי עם כל מילה שלך.
אני שמחה בשבילך, כי אני ממש לא. תמיר, אתה ציינת שזה רגשות, ואני לא בטוחה שזה רגשות, אני חושבת שזה אולי יותר יצר או רצונות. ולדעתי, אין רע בללכת אחרי היצר או הרצונות, א', כל עוד זה נעשה בצורה הדדית עם השותף או השותפה, וב', שזה נעשה בשיקול דעת ובהכרה של מה המחיר של זה, כי לכל דבר יש עלות ותועלת, וגם מפסידים כשבוחרים בצורה אחרת, באופציה אחת לעומת האופציה השנייה. עכשיו, מפגש שהוא אך ורק מיני, הוא לא רע, אין בזה שום פסול, כל עוד שני הצדדים מודעים לכך שזו מטרת התכנסותם, ולשם מועדות פניהם. ולעומת זאת, כשאתה נפגש עם מישהי לשם באמת הטווח הארוך, ויכול להיות שהיה מאוד זורם ומאוד נעים, והכל היה נהדר, ואיכשהו יצא מצב שהיה גם מפגש מיני, בין אם מתוכנן מלכתחילה, ובין אם קרה בגלל שבאמת היה כל כך טוב המפגש עצמו. כן, ייתכן שביולוגית הגבר לוקח קצת צעד אחורה וצריך קצת ריחוק, וייתכן שהאישה הביולוגית מחפשת דווקא קצת יותר קרבה, אבל זה לא אומר שאין אפשרות לבנות על סמך זה אחר כך קשר ארוך טווח מאוד משמעותי ומאוד טוב. ולבוא ולפסול את הדבר הזה ולהגיד שהמפגש המיני בהכרח גורם לכך שיש פספוס של הזדמנות ארוכה טווח יותר משמעותית, זה נראה לי גם כן נתון להבניות חברתיות מאוד מאוד שמרניות, שפוסלות את העובדה שייתכן שאני אקבל בחירה על הגוף שלי, כאן ועכשיו, שהוא מרגיש לי נכון ובסדר, וזה לא אומר עכשיו שאני חלילה נתפסת כזולה או שרלילה, או לא מעוניינת במשהו רציני וארוך טווח.
אבל תפארת, תרשי לי באמת לחלוק עלייך ולהתייצב פה לצד תמיר, ולהגיד שמקודם תמיר אמר את המשפט כשיש מרחב שאין בו חוקים ואין בו ברירות מחדל, אז עלולים לפגוע, ודווקא תשימו לב שיש חוקים, והחוקים האלה לפי איך שתמיר מקודם מגדיר את האינטרס הגברי, הם חוקים שהם לצד הגבר. אני חוקרת של תרבות היומיום, והצגתי את זה גם בספר שלי, מה את מבקשת, ספר על אהבה וגוף, שדיברתי בו על שיח השחרור המיני, האומנם הוא משחרר, אני יכולה לתת דוגמה, למשל, שהבאתי גם שם, של סקר שבוצע ב-2016 על כמעט 3,000 צעירים בארצות הברית, מהם השלבים הנכונים להתפתחות זוגיות. והם מראים שהדבר הראשון שקורה, זה ללכת למיטה אחרי 5 דייטים, ואחר כך רק אפשר להתגלח לידה, ורק בהמשך אפשר לדבר על פוליטיקה ועל הפלות, ולהביא אותה להורים, זה כאילו רק בשלב הרבה יותר מתקדם. בעקבות הכתבה הזאת, אני גם ראיתי כתבה אחרת, שהיא הייתה בכלל הזויה, שהיא בעצם אומרת, אל תתני לאף אחד להכתיב לך מתי להיכנס למיטה. רק את מחליטה מתי להיכנס למיטה. וכאילו אמרתי לעצמי, וואי, איזה יופי, הנה, סוף סוף העולם המערבי הבין, שצריך שיח שחרור משיח השחרור. ובאמת הכתבה הזאת אמרה, זה מנוגד לאינטרסים של נשים להיכנס למיטה אחרי שלושה דייטים, כאילו היא דיברה שם על המיתוס של הדייט השלישי, ואז היא אומרת, והרבה אנשים שואלים אותי, טוב, אז אם את אומרת שאף אחד לא יחליט בשבילך, אז מתי בכל זאת לדעתך אובייקטיבית נכון שהיא תיכנס למיטה, ואז היא עונה שם הכתבת, זאת שאלה שרק את יכולה לענות עליה, אף אחד לא יכול להכתיב לך את התשובה, אבל אם את שואלת אותי, הדייט החמישי. הדייט החמישי זה די ועותר כדי כבר להגיע למיטה, ואישה שלא עושה את זה, היא אישה שעליה נאמר פה כדי לייבש את הגבר שלה, משהו כזה. אז אני רואה פה חוקים מאוד מאוד נוקשים, אמנם סמויים, אמנם הם מתחבאים מאחורי מילים כמו שחרור מיני, אבל בעצם זה חוק שאומר, את יוצאת לדייט תוך 5 דייטים, את צריכה להיכנס איתו למיטה, זו הציפייה. אפילו אם אתם בעניין של קשר ארוך טווח. ואני מאוד מסכימה עם תמיר, שברגע שהמיניות מתממשת ומאבדים עניין, כל הליבידו, כל הסקרנות הרומנטית בעצם מנותבת למקום הגופני, שמהר מאוד מאבד עניין, אם אין איזשהו ערך או משמעות מאחוריו.
יש סרט שקוראים לו Friends with Benefits, וזה מדבר על הדהנטרית שמביאה איזה מישהו לעבוד בניו יורק, והם מפתחים חברות, ובאיזשהו שלב שניהם מוצאים את עצמם רווקים, והם מתחילים להוסיף שם גם עניינים מיניים מעבר לרק החברות שלהם. ובאיזשהו שלב היא מפסיקה את זה באמת, כי היא מתחילה לצאת עם איזשהו רופא, והיא מציינת בפני הרופא שיש לה חוק ה-5-date rule, שזה בדיוק מה שאת מדברת עליו, רק אחרי 5 דייטים שוכבים. והיא כאילו מציינת את זה ומגחגכת ככה על הדרך בצד, והוא כזה אומר, אוקיי, מבחינתי בלי לחץ ופשוט נעים וכיף להתלך, ופשוט בואי נהיה. הסיפור הוא ממשיך, כמובן, יוצאים, הכל טוב ויפה, נהנים, ואז רואים באמת את הדייט החמישי, והיא באה ומציינת בפניו, הגענו לדייט החמישי, ואומר, באמת, וואי, אפילו לא שמתי לב שאנחנו כבר שם. כמובן, מקסים, מאוד רומנטי וג'נטלמני, עולים למעלה לבית שלה, ובבוקר רואים, הוא מתעורר, היא לא נמצאת בבית, ואז הסצנה עוברת לרחוב, הוא יוצא מהבניין. ורואים אותה מגיעה ברחוב עם 2 כוסות קפה וקרואסון שהלכה לקנות ככה בפינה של הרחוב. והיא ניגשת אליו ואומרת, היי, קניתי את הקפה שאתה אוהב. ואז אומר, וואו, אני בדיוק נזכרתי שיש לי איזה משהו בבית חולים, והיא אמרת שיש לך יום חופש היום. והוא אומר, לא, כן, הרגע התקשרו אליי, והיא אמרה, הבנתי, אוקיי, תמשיך. והיא זורקת עליו את הקפה, והיא כאילו מקללת את חיה והולכת הלאה. ואני חושבת שזה קצת החשש בזה שאנחנו מגדירות, גם אם לא בצורה שבאה ואומרת על הדייט הראשון מה הגבולות שלנו, כי אז זה יוצר גם כן איזושהי מטרה שאנחנו מנסים להשיג, על ידי זה שנגיע לדייט X, או לחלופין, על ידי זה שנגיע למפגש המיני המיוחל, השגנו את המטרה. והרי זה בהחלט לא המטרה שלנו שאנחנו יוצאים לדייטינג. וצריך כמובן להגיע למפגש המיני ממקום מאוד כנה ומוכן וקשוב ורגיש והדדי, אבל אם אנחנו מציבים את זה גם כן כמעין מטרה להשיג, אז מה קורה אחרי שהשגנו את זה?
בדיוק.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אנחנו לא מציבים את זה כמטרה להשיג. זה פשוט להיות גבר. עכשיו, אני הייתי רוצה להקדים את המלצת תרבות שלי כבר לעכשיו, כי יש סרט נפלא שהוא גם קלאסיקה שככה חובה לראות אותו בלי שום קשר לשיחה על פמיניזם, חלף עם הרוח. וכבר בסצנה הראשונה אנחנו רואים את סקרלט ג'והנסון מדברת עם אחת החברות שלה, ואומרת, שמעתם על זאתי שהלכה ליער יחד בקרקרה עם אותו אחד, מבלי המשרתת האישית, כלומר הם היו במה שנקרא בשפה הלכתית, הם היו בייחוד, והיא הרסה לתמת השם. וכאן אני רוצה להתחבר לספר ממש טוב שכתב רוג'ר סקרוטון, שיצא בהוצאת שיבולת, ושמו להיות שמרן. ובו הוא כותב שהאחריות על שמירה על הצניעות, או האחריות על שמירה על הכללים האלה של דייטים, או של כל נקרא לזה תהרה של המפגש המיני, זה אחריות נשית. וכאן בעצם אני באמת לא מצפה מאף גבר שמאזין לנו כאן, למרות שזה 90 ולא יודע, 95% גברים, לעשות איזשהו צעד ולהימנע ממפגש מיני בשלב מוקדם, אלא אם כן שוב, יש פה מישהו שמושפע מההלכה, יופי, שכוח. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה משהו שנשים אמורות לשמור עליו, וזה משהו באמת כן של לתת, של נותן ומקבל, או נותנת ומקבל. זאת אומרת, הנשים אמורות לשמור על הצניות שלהם, עד כמה שהן יכולות, כי באמת יש משהו פסיכופיזי במוח של גבר שקורה אחרי שהדבר הזה מושג, והדבר הזה באמת בסופו של דבר פוגע באיזושהי יכולת להיות בקשר ארוך טווח, כשמקבלים את זה מוקדם מדי, ומוקדם מדי זה גם אחרי הדייט ה-40.
לי פשוט מאוד מאוד צרם שאתה בא ואומר זה תפקיד האישה לעשות, כי אז אנחנו חוזרים לאותם מקומות שמרנים חשוכים שבאים ואומרים אל תתלבשי ככה וככה כי הגבר לא מסוגל לשלוט בעצמו, אל תסתובבי ככה וככה כי הגבר עלול לעשות ככה וככה, וחלילה שנדרוש מהגבר להיות בעל שליטה ליצרים שלו. אני חושבת שגברים משכילים ומסוגלים דווקא לשלוט בעצמם. מפה אני דווקא רוצה אבל לעבור באמת לחוויה הגברית לעומת לחוויה הנשית, בייחוד במפגש זוגי. כי נגיד גבר מגיע באמת עם רצון למפגש מיני באותו המפגש, ואישה מגיעה עם סימן שאלה. ייתכן שהיא עדיין לא החליטה אם היא רוצה מפגש מיני או לא. אז ההתנהלות שלה תהיה פלרטטנית, ותהיה יוצרת אינטימיות, כי פעמים רבות נשים חייבות תחושת אינטימיות וקרבה כדי ליצור גם מפגש מיני, בעוד שלגברים מאוד מאוד קל ליצור מפגש מיני מבלי לייצר קודם כל אינטימיות או תחושת רגש כלשהי כלפי האישה שעומדת מולם. מספיק הגירוי באמת. ואז הגבר באותו הערב שואף להשיג באמת את המימוש של אותה החוויה המינית, בזמן שהאישה בסימן שאלה עדיין, אז היא תפלרטט, והיא תשלח רמזים, והיא תנסה באמת ליצור את אותה הקרקע הפוריה, בשביל שאולי יקרה משהו מיני ואולי לא, בהתאם לאיך הגבר יגיב לאותות ולסימנים שהיא שולחת אליו. אבל הגבר לפעמים יהיה כל כך חדור מטרה, שהוא עלול לקרוא את הרמיזות שלה ואת הפלרטות שלה, כסימן מובהק אני אומרת כן. והוא יקרא מצב אינטימי אוקיי, עכשיו אני אנשק אותך. עכשיו אני שמעתי פעם מיותם קונסטיני, מאסלי, שהוא מאמין בגישת ה-90-10. אם אתה רוצה לנשק מישהי, אל תכפה את עצמך עליה, כי יכול להיות שהחוויה שלה, איך שהיא קולטת את הסיטואציה, היא הרבה יותר אינטימית, אבל היא עדיין לא מינית. אתה לעומת זאת קורא את חוויה כמאוד מינית. אז במקום לבוא ולנשק אותה, ויכול להיות שזה יגרום לרתיעה, או להריסה לגמרי של כל מה שנבנה באותו ערב, תרקן 90% לכיוונה. ואז אתה עדיין הגבר שלוקח את הצעד הראשון, ויוצר את תחושת חיזור ונחשקות אצל האישה, אבל האישה יכולה להשלים את ה-10% החסרים, ובאמת להראות לך את המוכנות שלה להצטרף אליך לאקט המיני הזה, או לחלופין לבוא ולהגיד, זה מאוד מחמיא לי, אבל אני עדיין לא שם, או לחלופין לתת לך אפילו נשיקה ללחי, או חיבוק, או למצוא איזושהי דרך שהיא תהיה נעימה, ולא תהרוס את האווירה שנוצרה, אבל גם לא תכפה עליה המצב שהיא לא נמצאת בו. ומה שאני שואפת עליו, שנגיע עליו, זה הרבה יותר הכרה והבנה של החוויה, אחד הצד של השנייה. שהחוויה הגברית תכלול בתוכה גם כן הסתכלות על מהי החוויה הנשית שאני כרגע עוברת. האם אני מרגישה נעים ונוח ומכובדת, ואם אני אגיד לא שיאזינו ללא שלי, שיקבלו את זה, או לחלופין, האם אני מרגישה שקצת קופים עליי מצב שאני עדיין לא מוכנה לו. ובאמת שגברים יצליחו להבין ולחשוב על החוויה הנשית של מי שעומד מולם, וגם נשים יוכלו לקחת בחשבון מהי החוויה הגברית, וחלילה לא ליצור תחושות שווא של הענות שאתן עדיין לא מרגישות מוכנות אליה.
מעולה, אז בעצם תפארת, את כבר הצעת פה איזשהו פתרון, אנחנו הבטחנו למאזינים שיהיה גם קצת פתרונות, וזה פתרון, בואו ככה נסדר אותו ונגיד, לנסות ללמוד את החוויה הנשית. אם יש לכם ידידות, נכון שתמיר מתנגד לקונספט הזה, אבל אם יש לכם ידידות, אתם יכולים לשאול אותם על החוויה שלהם, ואם יש לכם ידידים, אז דברו על זה, ובאמת להכיר את העולם של המגדר השני, כי החוויה באמת שונה. אני רוצה להציע עוד שני פתרונות שיעזרו לנו בעצם להחזיר את הרומנטיקה בלי לפגוע בערכים אולי חשובים של הפמיניזם. אז הפתרון הראשון, אני קוראת לו אירוניה, שזה בעצם גם אני כתבתי על זה מאמר. אני ההמלצה התרבותית שלי, זה תמיד דברים שאני כתבתי או צילמתי, אז אני מפנה פה את המאזינים אם אתם רוצים למאמר, שנמצא גם במכון הפרקסת וגם בגוגל, אפשר לכתוב אוריה מבורך, בונד ומונרו, אירוניה, אתם כבר תגיעו לתוצאה, שבמאמר הזה אני בעצם אומרת שיש באמת מאפיינים, בכל מה שקשור לעולם התשוקה המינית, העולם הזה לא כפוף לאידיאולוגיה, לא לאידיאולוגיה פמיניסטית ולא לאידיאולוגיה כזאת או אחרת, ולכן נשים ימשיכו ככל הנראה להימשך לגברים חזקים, גבוהים ואולי אפילו מצ'ואיסטים, וגברים ימשיכו להימשך לנשים נשיות שהן יותר מזכירות את הצחקוק הילדותי ואת הקלות ראש אולי. ועדיין אפשר להגמיש את התפקידים האלה, בלי להגיד לנשים תפסיקו להימשך לג'יימס בונד, ובלי להגיד לגברים תפסיקו להימשך למרילין מנרו. וההגמשה הזאת מתרחשת על ידי אירוניה, שזה בעצם אומר להתייחס באמת באיזושהי, אירוניה זה בעצם ציניות שצוחקת על עצמנו, לא על אחרים. זה בעצם אומר, בוא נצחק על עצמנו, כן, בא לי שתהיה קצת יותר שרירי, ואני הייתי רוצה שתהיה קצת יותר עם לק ורוד, וזה בסדר, אנחנו מדברים על זה, אנחנו צוחקים על זה, וכשיהיה ג'וק במטבח, אז אני אעמוד על הכיסא ואצרח, ואתה תהיה זה שתהרוג אותו, אפילו אם אתה ממש נגעל מזה הרבה יותר ממני, אתה תיקח את התפקיד הגברי הזה לרגע, ושנינו בסך הכל באמת נותנים, אני קוראת לזה לתת לתרבות לנצח במקומות שבהם היא באמת לא עד כדי כך מזיקה. זה כמובן לא אומר שאפשר לצחוק באירוניה על זה, שגבר אומר לאשתו אל תעבדי ואל תלכי להגשים את עצמך, כי על זה אנחנו לא נראה לי יכולים לצחוק, זה פשוט באמת, באמת דיכוי. אבל יש מחוות רומנטיות חביבות, כמו לפתוח את הדלת של האוטו. אני לא בעד לשלם בדייט ראשון, אבל נניח שאפשר להתייחס אליהם באירוניה ולזרום איתם בכיף.
ככה, באמת לסיום, אחד הדברים שבאמת הכי מציקים לי בשיח הפמיניסטי, זה העירות הזאת שהיא יוצרת. זאת אומרת, היא יוצרת עירות כנגד סתם מילים לגמרי לגמרי ניטרליות, כמו ברוכים הבאים, כנגד ומחוות ג'נטלמניות פשוטות כמו לפתוח את הדלת. מה, אני לא יכולה לפתוח את הדלת לבד? לא, אני נותן פה מחווה רומנטית, כי גבר רוצה להתנהג בכבוד לאישה, או גם בכבוד אל חבר. באמת גם לחבר הייתי זה, אבל באמת שהתגובה שלי עכשיו, של הסיפה, הייתה אפולוגטיקה.
נכון.
זאת אומרת, זה שאני אומר שהייתי עושה את זה גם לחבר, לא, אני אעשה את זה יותר לנשים, כי לנשים אני מתנהג בצורה כמו שגבר מתנהג לאישה, והדרך הזאת לא צריך להתנצל עליה. וככל שאתה לומד יותר פמיניזם, כלומר, פה אני בעצם אומר לכם, תפסיקו להזין, אתה בעצם הורס יותר את האינסטינקטים הבריאים שיש לך, והאינסטינקטים האלה, והרבה פעמים באמת, הם באמת מה שגורמים גם למשיכה, גם לכבוד, גם לאהבה, ולכל הדברים שכולנו רוצים.
טוב, אז כמובן שאנחנו לא נסכים, נכון, תפארת, להגיד שככל שלומדים פמיניזם, זה הורס את האינסטינקטים הטבעיים, אני חושבת שזה משפר אותם. אני חושבת שזה טוב שיש היום מודעות באמת אינטליגנטית למחוות הרומנטיות, לנסות באמת להבין מה הן משדרות ומה הן אומרות, ועדיין, יאללה, בואו נתקדם לצעד הבא, נצחק עליהם. יש לי למשל סיפור מהמם שמישהי סיפרה לי באחת ההרצאות, אני אגיד אותו פה, זה ממש טיפ לכל הגברים שמאזינים לנו והם רווקים והם בסצנת הדייטים. היא אמרה שהיא יצאה עם שני גברים, כן, לא במקביל, אבל יצאה עם שני גברים, ובשתי הסיטואציות להם היה קר, ולה לא היה קר. והיא הציעה לכל אחד מהם בסיטואציה שונה את הסוודר שלה. הראשון פשוט לקח את הסוודר, והשני חייך ואמר, לא תודה, אני אתחמם בגבריות שלי. עכשיו, זאת אמירה אירונית, זאת אמירה שבאמת יכולה כאילו להציף את וואי, אם אני אקח את הסוודר, אז פחות תרגישי שאני גבר. היא גם הודתה אגב, מאוד מצער אותי לשמוע, אבל היא באמת הודתה שהגבר שלקח ממנה את הסוודר נתפס ביניה כפחות מושך על עצם הדבר הזה, אבל זה משהו שאנחנו, הנה, תפארת פה מתחלחלת, אז זה מה שאנחנו נגיד לה בעצם, בואי תגמישי קצת את היכולת שלך באמת גם לראות בזה מחווה נעימה, מחווה אנושית, מחווה של באמת מותר לי להרגיש גם שאני גם בעצמי זקוק לאיזושהי הגנה, וזה בסדר.
וחוץ מהפתרון האירוני שככה נשמע באמת מאוד מתאים לאנשים אינטליגנטים.
שזה רק המאזינים שלך, תמיר.
כן, אז יופי. מה, איזה עוד פתרונות יש?
אז יש לי עוד איזשהו פתרון, אני אגיד אותו ככה בקצרה, אבל באמת שווה להרחיב עליו בהזדמנות, שבעצם בא ואומר כזה דבר. הפמיניזם, אם אנחנו עוקבים אחרי השיחות שהיו לנו עד עכשיו, אז הפמיניזם הליברלי, המונח הזה כבר אומר לכם משהו, בעצם חושב שהאישה צריכה לאמץ תכונות יותר גבריות, כי התכונות הגבריות הן התכונות שקדמו אותה, שזה תחרותיות והישגיות, ולא להיות תלויה באף אחד, ולפעול למען האינטרסים שלה. הבעיה היא שכיום באמת הפמיניזם לפעמים מכיל את זה גם על המישור הזוגי, ואני חושבת שזו טעות. למשל, האמירה, את לא צריכה להתחתן, את לא צריכה להיות בזוגיות, את יכולה להיות בפני עצמך ולעמוד בזכות עצמך. אני חושבת שזאת אמירה שהיא פוגעת מאינטרסים של כל אדם באשר הוא, אבל באמת אולי בעיקר של נשים עוד יותר אפילו. ולכן אפשר בעצם, לדעתי, הפתרון שלי זה לפצל את העולם שלנו לשני מרחבים, מרחב שבור ומרחב מתוקן. המרחב השבור זה העולם כולו, והמרחב המתוקן זה המשפחה והבן זוג והזוגיות שלי. ומרחב שבור זה באמת הישג שאישה פועלת למען האינטרסים שלה, ולא כל הזמן מקריבה את עצמה למען מישהו אחר. זה הישג, כי ככה היא תגיע למקום רחוק יותר ובאמת תצליח להתקדם. בעולם השבור שבו תלות היא באמת סוג של חולשה, אז אישה לא צריכה אף אחד, וזה מצוין. בעולם השבור הזה אני אפילו יכולה לקבל לפעמים מעשה פמיניסטי של מניפולציה. אישה שעושה מניפולציה, נשית כלשהי, כדי להשיג איזושהי מטרה. אם העולם שלנו אכן הוא שבור ועובד לפי החוקים האלה, אין מה לעשות, תאמצי את התכונות הגבריות האלה ותפעלי לפיהם. לעומת זאת, אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו יסכים עם האמירה, שאם אישה עושה מניפולציה על הבן זוג שלה, אז היא יצאה כל הכבוד לה ואיזה פמיניסטית, או אישה שלא תלויה בבן זוג שלה, היא לא צריכה אותו בכלל. זה, 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 זה הרי דבר שהוא לא הישג בכלל, להפך, אני חושבת שיש פה ניקור לרגשות ולצרכים מאוד מאוד אנושיים ופשוטים. וגם בתוך הזוגיות, אישה שפועלת אך ורק למען האינטרסים שלה, זה לא הישג, להפך, זה ממש נסיגה. כל אחד מבני הזוג צריך לפעול גם למען האינטרסים של השני, וזה שאישה מוכנה לפעמים להקריב את האינטרסים שלה למען הבן זוג, לא בהכרח הופך את זה עכשיו לאישי או הפוליטי, יחסי כוח, את דיכוי והוא מקרבן וכו'. אז הפיצול הזה, אני חושבת, יכול לעזור לנו באמת לדעת מתי אנחנו מחשיבים התנהגות מנוכרת או מלחמתית או מאבקית כהישג, ולעומת זאת מתי אנחנו חושבים שהיא דווקא לא הישג, אלא סוג של נסיגה.
אוריה, אני לגמרי מסכימה איתך. בזוגיות זה לא משחק סכום אפס. אני רוצה בהזמנות זאת לתת המלצת תרבות. זה אמנם לא ספר או סרט, אבל זה קבוצת פייסבוק ממש מגניבה שקמה בעקבות הסגר השני שהיה. קוראים לזה סגר של אהבה. ובעצם שלושה זוגות של מטפלים זוגיים פתחו את זה יחד, מתוך באמת מטרה לבוא ולהגיד, זוגות, אתם נכנסים לסגר יחד, זה עלול להיות רע ומאוד מאוד קשה, בואו ננסה להוציא מזה את המרב. והם התחילו בלפרסם שלוש פעמים בשבוע, כל פעם זוג אחר מטפל, פרסם על איזשהו נושא שהם בחרו, מאז הקבוצה גדלה, התפתחה, צמחה, והם עברו למודל של פעם בשבוע, והם מדברים על כל מה שקשור לנושא הזוגיות באשר הוא, באמת מי, איך לריב, איך ליצור מצבים אינטימיים, איך למצוא זמן לדברים יוצאי דופן ושוברי שגרה, וכאן וכהנה, אז הקבוצה באמת קסם עם המון תוכן מאוד רלוונטי. אז כאמור, לקבוצה קוראים סגר של אהבה, חפשו בפייסבוק ותצטרפו. תודה אוריה, תודה תמיר.
תודה, איזה כיף.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.